טוב, אנחנו נמצאים בדף זין עמוד ב' למטה. בחמש שורות מלמטה, ואמר רבי יוחנן. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, גדולה שימושה של תורה, אותו דבר, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. זאת אומרת, הדבר הגדול יותר הוא שהתלמיד משמש את רבו יותר מאשר לומד ממנו תורה. נאמר, מה הוכחה? שנאמר, פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. אלישע הרי היה תלמידו של אליהו הנביא, הוא למד ממנו תורה, ובכל זאת המקרא הוא לא מתאר את הקשר שבין אלישע לאליהו בלימוד התורה שלהם, הוא מתאר את הקשר בזה שאלישע היה משמש שלו. זאת אומרת, הקרבה והקשר שהיה בדרך השימוש לרב יותר גדולה אפילו מהקרבה שיש דרך הלימוד. לימד לא נאמר, למד לא נאמר, לא כתוב שהוא, הפסוק לא מתאר את הקשר בלימוד תורה, למד לא נאמר ליצק, מלמד שגדולה שימושה יותר מלימודה. זאת אומרת, לשמש את הרב זה יותר גדול מללמוד ממנו. בפשטות, למה באמת? מה הסיבה של לשמש זה יותר גדול מללמוד ממנו? לימוד תורה, יותר גדול מלימוד תורה לשמש את הרב. אז הסיבה, בפשטות, הסיבה היא, כי דבר ראשון, גם כשהתלמיד משמש את הרב, הוא לומד תורה. כן? כשהוא משמש את הרב, אז הוא רואה את ההנהגה שלו, והוא לומד ממנו הרבה דברים, אז גם זה נקרא לימוד תורה. ובמידה מסוימת, זה אפילו לימוד תורה גדול יותר מלימוד תיאורטי. למה? כי לימוד תיאורטי יכול להיות שהוא לא יגיע לידי מעשה. יש הרבה דברים שהתלמיד לומד מהרב, שזה בכלל לא הלכה למעשה. הוא לא יתקל בזה, הוא לא מתעסק עם זה. יש כל מיני מסכתות שהוא לומד, שהוא בכלל לא יתקל בהם. אם יקרה כזה מקרה, פעם, אז זה לא יבוא לידי מעשה. מה שאין כן, כשהוא לומד תורה, בדברים מעשיים, הרב, הוא נהג בשטח, אז זה לימוד שמביא לידי מעשה. הוא יודע איך להתנהג. כך מסביר המהרש"א כאן, שזה המעלה בשימוש מעבר ללימוד תיאורטי, שהוא לומד את הדברים המעשיים שבעצם נתקלים בהם הכי הרבה בחיים. כן, נכון, גם על יהושע בן נון באמת כתוב משרת משה. למרות שהוא היה גם תלמיד של משה רבינו, הפסוק לא מתאר אותו כתלמיד, הוא מתאר אותו כמשרת. זאת אומרת, גדולה שימושה יותר מלימודה, כן? אמר לי רבי יצחק לרב נחמן. כן, אנחנו הרי כאן הבאנו מתחילת העמוד, הבאנו כל מיני מאמרים בשם רבי יוחנן, בשם רבי שמעון בן יוחאי. אז הגמרא ממשיכה להביא עוד כמה דינים וכמה מימרות בשם רבי שמעון בן יוחאי. אמר לרבי יצחק לרב נחמן, מה הייתה אמה לא עתי מר לבי כנישתה לצלויי? מדוע לא הגעת, רב נחמן, למה לא הגעת לבית הכנסת להתפלל עם הציבור? אמר לי, לא יכילנה, אני לא יכולתי, אני הייתי חולה, הייתי חלש. אמר לי, לקנפי לימר עשרה וליצלי, אז היית צריך לאסוף 10 אנשים בביתך ולהתפלל במניין. זאת אומרת, למה ויתרת על תפילה במניין? בגלל שאתה היית חלש. אמר לי, תריכה לי מילתה, זה היה תרחה מדי רבה בשבילי. יש כאלה מסבירים פה שזה היה תרחה מדי לאנשים להגיע אליו. אבל זה היה כרוך בתרחה גדולה, ולכן לא נכנסתי 10. ולימה ללמר, כן, שואל אותו רבי יצחק, את רב נחמן, היית אומר, ולימה ללמר, היית אומר לשלוחא דציבורא, לשליח הציבור שהולך להתפלל עכשיו עם הציבור, להתחיל את התפילה, היית אומר לו, בעידנא דמצלי ציבורא, מתי שאתה מתחיל את תפילת הציבור, ליתי ולא דעי למר, תבוא ותודיע לי מתי אתה מתחיל להתפלל. לפחות היית צריך לכוון את התפילה שלך בבית יחד עם תפילת הציבור. היית צריך להגיד לחזן שמתחיל להתפלל, תבוא תודיע לי לפני שאתה מתחיל להתפלל שאני אתפלל יחד איתכם בבית. אמר לי, אז רב נחמן ענה לו, מהי כולי? מה כל כך הרבה אתה מבקש שאני אעשה? מה כל כך חשוב להתפלל? בין כך אני לא מתפלל במניין, אני מתפלל בבית. מה, עד כדי כך אני צריך להשתדל שגם בבית אני אתפלל בזמן שהציבור מתפללים? זאת אומרת, רנחן סבר שאין בזה עניין. זאת אומרת, מה יקולי? מה כל כך הרבה? אמר לי, אז רבי יצחק ענה לו, דאמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, בשביל זה הבאנו את זה. בשביל המאמר הזה, הגמרא הביאה את הסיפור הזה עם המוראים. כן, אז מה אומר רבי שמעון בן יוחאי? מה ידכתיב, כן, דף ח', מה ידכתיב, ואני תפילתי לך השם עת רצון? אומרת הגמרא, אם אתה עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים, זאת אומרת, אנחנו דורשים, בדיוק. זאת אומרת, עצם זה שהציבור מתפללים באותו הזמן זה כבר עת רצון, איפה שלא תתפלל. עצם זה שהציבור מתפללים, אז זה עת רצון, הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילת היחיד, מתי שהציבור מתפללים במקום אחר. הגמרא יש את הפסוק, ואני תפילתי, תפילתי זה לשון יחיד. זאת אומרת, גם כשאני מתפלל ביחידות, תכוון את זה לעת רצון. ואז הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילת היחיד יותר טוב ממה שהוא מתפלל לבד, בלי אותה השעה שהציבור מתפללים. טוב, רבי יוסי ברב חנינה אמר מאחה, הוא לומד את זה עם פסוק אחר, כה אמר השם, בעת רצון עניתיך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, אני עונה לך, עניתיך, כן, לשון יחיד, אני עונה לך בעת רצון, מתי שאתה מתפלל עם הציבור. כן, רבחה ברבי חנינה אמר מאחה, הוא לומד את זה מפסוק אחר, כתוב, הן כל כביר ולא ימאס. כן, כתוב, הפסוק המלא שם זה, הן כל כביר ולא ימאס, כביר, כביר לב. זאת אומרת, הכוונה של הפסוק, שהקדוש ברוך הוא לא מואס בתפילתם של כבירי לב, בתפילתם של רבים. כביר, זאת אומרת, הכביר שכתוב בסוף הפסוק, הכוונה היא תפילת רבים. כביר זה גם מלשון רבים. זאת אומרת שהוא לא מואס... במניין, בתפילתם של רבים, במניין, בוודאי. החשיבות היא התפילה במניין, על זה מדובר כאן. אז הקדוש ברוך הוא לא מואס בתפילתם של רבים, שהוא לא מדקדק עם כל אחד, אפילו שיש בתוך הרבים, יש רשעים אולי שלא ראויים שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתם, בכל זאת הוא לא מואס בתפילת רבים והוא לא מדקדק עם כל אחד. וכתיב בתהילים, דוד המלך אומר, פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. דוד המלך מתפלל והוא אומר לקדוש ברוך הוא, שהסיבה שהקדוש ברוך הוא הציל אותו מהקרב, מהמלחמה, בגלל שברבים היו עמדי. דוד המלך היו מתפללים עליו הרבה. הרבה התפללו עליו שהוא ינצל. אז בגלל שהתפללו עליו הרבה, המערשו כאן כותב שדוד המלך גם היה מכוון את תפילתו לזמן שהרבים מתפללים. אז דוד המלך כאילו מייחס את ההצלחה שלו ואת ההצלה שלו מהמלחמה לזה שהוא היה מכוון את תפילתו לתפילת הרבים. כי ברבים היו עמדי, הרבה התפללו איתי. תניא נמי אחי, רבי נתן אומר, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתן של רבים, שנאמר, הן כל כביר ולא ימאס. וכתיב, פדה בשלום נפשי מקרב לי. כן, אותה... לאו דווקא, זאת אומרת, אם אתה יודע מתי ציבור מתפללים, ואתה מכוון את התפילה שלך לתפילת הציבור, אז אפילו שזה לא בית כנסת שלך, לא משנה, לאו דווקא בית כנסת שלך.
לא, אני אומר אותו סיפור פה, כן? נו. נניח שזה היה בשעה 8 בבוקר הוא התפלל לבד, אז יש עוד בתי כנסת בית כנסת, למה דווקא בית כנסת שלו, למה הוא אומר לו?
לא, הכוונה, בוודאי שמדובר לבית כנסת שבעיר שלך, זה כן. כן. זאת אומרת, לאו דווקא בית כנסת שלך, האישי, שאתה מתפלל בו, אבל בית כנסת שבעיר שלך, כן. כן, אתה צריך לכוון את התפילה שלך על הבית כנסת שנמצא בעיר שלך. כי בוודאי שזה מה שמצרף את התפילה שלהם לשלך, כי אחרת לא מצרף. זה שאתה נמצא באותה העיר שמתפללים בה, זה מה שמצרף את התפילה שלך איתם. כי אחרת מה?
במקום
כמו
כאן, שיש מ-6 בבוקר עד 10, יש כל רבע
שעה מתחיל מניין. כן, אבל אתה לא יודע מתי, אתה יודע בדיוק מתי מתחיל מניין?
זה 18.
אגב, התפילה שכתוב כאן זה תפילת 18. מתי שאתה יודע, מתחילים 18, והציבור מתפללים עכשיו 18, ואתה נעמד בבית שלך ואתה מתפלל ביחיד 18, אז זה נקרא שאתה מכוון תפילתך עם הציבור.
גם כשבן אדם מגיע לבית כנסת, הוא לא מתפלל 18 מהציבור,
נכון, גם כשמגיע לבית כנסת זה לא נקרא תפילה במניין, אם הוא לא מתפלל עם הציבור, ברור שלא. אבל עדיין יש בזה מעלה, יש בזה מעלה להגיע לבית הכנסת. יש בזה מעלה אחרת, שזה מעלת בית כנסת, יש כאלה שאומרים שאפילו יחיד בבית כנסת תפילתו נשמעת יותר מיחיד בבית. אז יש עניין להתפלל בבית כנסת. יש למעשה יש כמה דרגות, כן? יש אדם שמתפלל ביחיד בבית, כן? זה גם טוב, אדם שמתפלל. אדם שמתפלל ביחיד בבית ומכוון את תפילתו לציבור, זה עוד יותר טוב. אדם שמתפלל ביחיד בבית הכנסת, זה עוד יותר טוב. אדם שמתפלל בבית הכנסת בציבור, זה עוד יותר טוב. יש כמה רמות בחשיבות של התפילה. אז עצם זה שיש מניין בעולם שמתפלל בשעה הזאת, אז זה נקרא שהוא מכוון.
אבל השלוש
הראשונות, הקדוש ברוך הוא לומד תורה, ואז זה אמת. כן. אבל לכאורה זה נראה יותר כמו לימוד זכות כזה, זה לא נראה שזה מה שהגמרא מתכוונת פה, שהוא מכוון תפילתו עם הציבור. לא נראה שזה מה שהגמרא מתכוונת פה. הגמרא כאן אומרת שהאדם מתפלל, שיכוון תפילתו עם הציבור, הכוונה היא שבעיר שלו, שהוא מכוון את תפילתו, לציבור שמתפלל, שהוא היה אמור להתפלל איתם, או שהוא מתפלל איתם, או אפילו אם הוא לא מתפלל איתם, אבל הם בעיר שלו. להגיד שזה הכוונה שבכל העולם. טוב, אמר הקדוש ברוך הוא, סליחה, רב נתן מוסיף, תן עיני מאחי, כן, שורה שמתחילה בתן עיני מאחי. תן עיני מאחי, רב נתן אומר, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתן של רבים, שנאמר, אין כביר, אין כל כביר ולא ימאס, וכתיב, פדה בשלום נפשי מקרב לי. אמר הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הגמרא עכשיו מסבירה את הפסוק, פדה בשלום נפשי. מה הפירוש? מה זה פדה בשלום? כן, כי ברבים היו מדים, מה זה פדה בשלום? אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, הוא מתפלל עם הציבור. זאת אומרת, אם הוא עושה את שלושת הדברים האלה, כן? תורה, גמילות חסדים, מתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. איך לומדים את זה מהפסוק? פדה בשלום, מה זה שלום? אז רב נתן מסביר שתורה וגמילות חסדים נקראים שלום. כך רש"י מסביר כאן. תורה זה שלום, כי היא עושה שלום בעולם, וגמילות חסדים עושה שלום בעולם, כי על ידי זה שאדם גומל חסד עם חברו, אז חברו מחזיר לטובה ואוהב אותו, אז זה עושה שלום בעולם, בוודאי שגמילות חסדים עושה שלום בעולם. אז פדה בשלום, שלום, המילה שלום מתייחסת לתורה ולגמילות חסדים. כי ברבים היו עמדי, ברבים היו עמדי זה תפילה בציבור. זאת אומרת, אדם שעושה את שלושת הדברים הללו, תורה, גמילות חסדים ותפילה ברבים, אז כאילו פדעני, פדה בשלום, נפשי, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר שהוא פודה אותו, הוא פודה את הקדוש ברוך הוא, כן, הרי כתוב שכל מקום שישראל גלו שכינה עמהם, הקדוש ברוך הוא גם כן נמצא בגלות. אז האדם שמתעסק בשלושת הדברים הללו, כאילו פודה את הקדוש ברוך הוא את השכינה מהגלות, את השכינה ואת עצמו, את עם ישראל, כאילו פדעני לי ולבני מבין אומות העולם. אמר יש לקיש, כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו, ואינו נכנס שם להתפלל, נקרא שכן רע. שכן רע הוא נקרא בגלל שלומדים ממעשיו, זאת אומרת, מזה שהוא לא מתפלל באורח קבע בבית הכנסת, אז אלה שהשכנים שלו גם כן לומדים ממנו לא להתפלל. אז לכן נקרא שכן רע. שנאמר, כה אמר השם, על כל שכניי הרעים הנוגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל, כן, בפשטות, הפסוק מדבר שמה, הנחלה, הכוונה היא לארץ ישראל, והשכנים הרעים זה אלה שמסביב, הכנעניים, האמוריים, אבל הגמרא כאן מסבירה שהנחלה שמדובר כאן זה מדובר בבית כנסת, שזה נחלת השם. והשכנים הרעים זה אלה שלא מגיעים להתפלל בו. אז הגמרא דורשת את הפסוק הזה, כן? זה לא פשט הפסוק, אבל ככה הגמרא דורשת כאן את הפסוק. ולא עוד אלא שגורם גלות לו ולבניו, שנאמר, הנני, כן, בהמשך מה כתוב? הנני נוטשם מעל אדמתם ואת בית יהודה יטוש מתוכם. זאת אומרת, זה חס ושלום כעונש על זה שהוא לא בא להתפלל בבית הכנסת שבעירו. אמרו לי לרבי יוחנן, אמרו לו לרבי יוחנן, כן, שהיה גר בארץ ישראל, אז מה אמרו לו? איקה סבי בבבל, יש זקנים כמוך גם בבבל. רבי יוחנן היה מאוד זקן, הוא האריך ימים, הוא היה זקן, גם בחוכמה וגם בריכות ימים, ואמרו לו, יש זקנים גם בבבל. טוב, תכף נראה מה המשמעות של האמירה, ולמה סיפרו לו את זה, ומה, אז אומרת הגמרא, שרבי יוחנן תמה, כן, תמה ואמר, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה כתיב. הרי כתוב, למען ירבו ימיכם וימיכם על האדמה אשר, זאת אומרת שהתורה מבטיחה אריכות ימים ושנים למי שגר בארץ ישראל. איך באמת יש זקנים כמוני גם בבבל, הרבה זקנים? זאת אומרת, מאיפה הברכה הזאת לאריכות הימים שהם קיבלו? אנחנו בארץ ישראל, יש לנו ברכה לאריכות ימים מהתורה, אבל מי שגר בחוץ לארץ? אז אומרת הגמרא, כן, אבל בחוץ לארץ לא. אומרת הגמרא, כיוון דאמרי לי, כיוון שהמשיכו לספר לו מה מעשיהם של הזקנים האלה, כיוון דאמרי להם, מקדמי ומחשכי לבקנישתא. הזקנים האלה מקדימים לבוא לבית הכנסת מוקדם בבוקר, והם מחשיכים, הם נמצאים כל היום בבית הכנסת והם מחשיכים, הם לא מגיעים הביתה עד שחשך היום. זאת אומרת, הם כל היום, הם אנשים שרק לומדים, רק מתפללים בעריכות כנראה, ועובדים, הם עובדים, עובדים גדולים, לומדים תורה. אז אמר, היינו דעני ליהו, עכשיו אני מבין, זאת אומרת, זה מה שהועיל להם, זה מה שהועיל להם לאריכות ימים. כדאמר רבי שמעון בן לוי, לבני, כמו שאמר רבי שמעון בן לוי לבניו, קדימו וחשיכו, תקדימו כאילו להגיע לבית הכנסת, ותחשיכו לחזור מבית הכנסת, ואילו לבקנישתא כאיכי דתאריכו חי, שיהיה לכם אריכות ימים. זאת אומרת שההקדמה, מי שמקדים לבוא לבית הכנסת, ומי שמאחר, מתעכב בבית הכנסת, ולא יוצא מהר מיד אחרי התפילה, אז זה סגולה על אריכות ימים. אמר רב אחא ברבי חנינא, מה יקרא, מאיפה, מאיזה פסוק לומדים שזה סגולה לאריכות ימים? כתוב, במשלי כתוב, אשרי אדם שומע לי לשקוט על דלתותיי יום יום, כן, לשקוד, לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי. זאת אומרת, אשרי האדם, זה שהוא שוקד על, על הדלתות שלי יום יום, שהוא מגיע לבית המדרש יום יום, שמה יהיה השכר שלו? וכתיב בתרי, כי מוצאי מצא חיים. זאת אומרת, מי שמוצא אותי, אז הוא ימצא חיים. מה זה מוצא אותי, ימצא חיים? אומר כאן המהרש"ו, שאיפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אז כתוב שהקדוש ברוך הוא נמצא, הוא נמצא בכל מקום, אבל איפה השכינה יותר מצאה? אז אומר המהרש"ו, הקדוש ברוך הוא נמצא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, שם הוא נמצא, שם זה נקרא שהוא נמצא יותר. אז זה הכוונה, כי מוצאי, מי שמוצא אותי, מי שמגיע לבית הכנסת ומוצא אותי, את הקדוש ברוך הוא, אז הוא ימצא חיים. זה שלו, השכר שלו יהיה אריכות ימים, הוא ימצא חיים. אמר רב חסדא, מאמר קצת תמוע בהתחלה על בית הכנסת, בואו נראה. אמר רב חסדא, לעולם ייכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת. כשהוא מגיע לבית הכנסת, שיעבור שתי פתחים. ככה הגמרא הבינה את זה בהתחלה. זאת אומרת, שהוא ייכנס פתח אחד, ואז ייכנס לפתח שני, ואז ייכנס לבית כנסת. אומרת הגמרא, שני פתחים, סלקא דעתך, וכי יעלה על דעתך שהכוונה היא באמת שני פתחים, זה כוונת המאמר? אז מה יעשה בית כנסת שאין לו, אין לו שני פתחים? יש לו פתח אחד, אז לא, זה לא טוב בית כנסת הזה. אלא אימה שיעור שני פתחים. זה לא שני פתחים ממש, אלא שייכנס לבית הכנסת רוחב של שני פתחים. כלומר, אדם שיכנס לבית הכנסת, שלא יתיישב מיד להתפלל. כי זה נראה, ככה רש"י מסביר פה, זה נראה שלא יישב קרוב לדלת, שיעבור לפחות שני פתחים, שייכנס יותר. למה? כי זה נראה, אם הוא יישב ממש קרוב, זה נראה שהוא מתכונן לברוח, כאילו שהוא נכנס רק בשביל להתפלל ומיד לצאת. אז שיעבור לפחות רוחב שני פתחים, שיש בזה שני דעות, יש דעה אחת שאומרת שזה שישה טפחים, זה טפח. יש דעה שאומרת שישה, שישה טפחים, יש דעה שאומרת שזה שמונה אמות. פעמיים? שיעור, סליחה, כן, הדעה הראשונה אומרת שמונה טפחים, כן, לא שש. שמונה טפחים זה דעה אחת, ויש דעה שאומרת שזה שמונה אמות. שזה פי שש מהדעה שאומרת שמונה טפחים. אז בעצם, אגב, סתם, אני לא יודע, אולי זה נכון בזמן טוב. בנחומי צחוק, אני תמיד ראיתי, זה לא... תמיד, יש שם הרי חדרים. בחדרים, אוקיי, בחדרים, האנשים הרי, בפרט, בשבתות שיש הרבה אנשים, נכנסים לחדר, ובמנחה, אז כולם ככה נעמדים בזה, ולא נכנסים פנימה. ולכאורה צריך להעיר להם שצריך להיכנס, זה נפסק להלכה. זה נפסק בשולחן ערוך, שאדם שכתוב בהלכה, כתוב ככה, שאם יש מקום קבוע לבן אדם ליד הפתח, אז הוא יכול להיכנס ולהתיישב מיד, כי זה המקום הקבוע שלו, ויודעים שזה המקום הקבוע שלו. אבל אם אין לו מקום קבוע בבית הכנסת, הוא צריך, זה הלכה, הוא צריך להיכנס לפחות רוחב שתי פתחים, לא לעמוד ליד הפתח. אם אין מקום, בסדר, זה משהו אחר, אבל בדרך כלל, שמתי לב שהרבה פעמים שם נדחפים, יש הרבה מקום בפנים, אף אחד לא נכנס.
אין אוויר, לא בגלל זה.
כי הם לא רוצים...
לא, אין אוויר שם. יש את הפתח הראשי, אבל.
נו?
השאר זה בית כנסת, כל החדרים, הכל חדר שם, חדר...
בית כנסת זה החדרים. אתה אומר, גם על זה זה בית כנסת. אתה אומר, גם על זה בית כנסת.
שם יש מזגן שם, הכל
נמצא. לא, אבל אם הוא מתפלל שם, אם... טוב. אז צריכים להיכנס רוחב שני פתחים. כן, אלא אם השיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל. כן, זה כדי שאדם יראה את עצמו שהתפילה היא חשובה בעיניו, לא כמי שעומד לברוח. ככה רש"י מסביר כאן. טוב, אומרת הגמרא בהמשך, היא ממשיכה לדון בהלכות בית הכנסת, מעלות בית הכנסת. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. כן, הרי דוד המלך בתהילים אומר שעל זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. מה זה לעת מצו? זאת אומרת, יש דבר, הפסוק אומר שיש דבר שצריך להתפלל עליו כל אחד. הרי מה זה לעת? לעת איזשהו צורך, שיתפלל על זה שהוא ימצא את זה באמת. זה הכוונה לעת מצו. באותה עת שהוא יצטרך משהו, את המשהו הזה, תכף נראה מה זה. אז כל חסיד צריך להתפלל שימצא את זה באמת. טוב, מה זה הצורך הזה? ומה זאת המציאה שמיישבת דעתו של האדם? על מה מדובר כאן בפסוק? זה חידה. על מה מדובר כאן? על זאת יתפלל לכל חסיד. על מה? על, על מה, על מה התפלל? אז יש כאן חמש דעות בגמרא, מה זה עת מצו הזה? אמר רב חנינה, לעת מצו זו אישה שהאדם צריך להתפלל זה ביותר. מדובר כאן על שידוכים. לעת מצו זו אישה, שנאמר, מצא אישה מצא טוב. אז לעת מצו זאת אישה. בוא נראה, לפי ההמשך כן יש לו מה לבקש. שהיא תמשיך להיות אישה טובה. ו... שנאמר, מצא אישה מצא טוב. במערבה, הגמרא אומרת, מספרת שבארץ ישראל, אז היו רגילים לשאול את הבן אדם שהשתדך, שהתחתן, כן? כי נסי ואין השאית את האמרי ליחי, מצא או מוצא? היו שואלים אותו, מצא או מוצא? מה היו מתכוונים? מצא דכתיב, האם אתה בבחינת מצא שאשתך אישה טובה? דכתיב, מצא אישה, מצא טוב, ויפת רצון מהשם. או שבעצם אשתך היא בבחינת מוצא, דכתיב, ומוצא אני אמר ממוות האישה. הגמרא מביאה את זה כחיזוק לזה שמצא, מציאה, היא מדברת על מציאת אישה, ולכן כשכתוב בפסוק לעת מצו, הכוונה היא מדובר כאן באדם שמתפלל על מציאת אישה. כן? כי במערבה גם כן היו שואלים ככה, מצא ומוצא. זאת אומרת שכתוב בפסוק לעת מצו, הכוונה היא הרמז הוא לאישה, למציאת אישה. יש כאן ריף בעין יעקב, שהוא, סתם, הוא מסביר מה הייתה השאלה שלהם. מה, הם רצו פשוט לשמוע איך היא באמת? מה, סתם, בשנורי כזה? בסדר, היא טובה, היא לא טובה, זה מה שהם רצו לשמוע? אז הוא מסביר שזה לא ככה, שזה לא הפירוש של השאלה. אז הוא מסביר שהרי אדם שמתחתן, אז נמחלים לו כל הבנותיו. אם חתן ביום חופתו, נמחלים לו, חתן וקלה ביום חופתה, נמחלים להם כל הבנותיהם. אז בעצם אומרים לו, אתה פתחת דף חדש, אתה יכול להתחיל הכל מההתחלה, אין לך שום הבנות. אז זה תלוי בך, מצא או מוצא. אם אתה תחזור לחטאים של ימי הנעורים, אז זה יהיה בבחינת מוצא חס ושלום. אבל אם אתה באמת תתמיד בזה, שפתחת דף חדש, אתה מתחיל דף חלק, אתה יכול כאילו להיות בלי חטא, אז יתקיים בך פסוק, מצא אישה, מצא טוב, ויפת רצון מהשם. אז זאת אומרת, מתכוונים בעצם להגיד לו שיש לו שני דרכים. מתכוונים לדבר אליו, לחתן מתכוונים לדבר, לא לשאול על הקלה. ככה הריב ביוני יעקב מסביר פה. טוב. רבי נתן אומר, לעת מצו, רגע, אז בעצם דעה אחת הייתה שלעת מצו זה אישה. עכשיו, זה פירוש נוסף, עכשיו הגמרא מביאה בשם רבי נתן. רבי נתן אומר, לעת מצו זו תורה, שנאמר, כי מוצאי מצא חיים. כן, בהתחלה הגמרא הביאה את הפסוק כי מוצאי מצא חיים לגבי מי שנכנס לבית הכנסת, מי שמקדים ומאחר. הגמרא כאן מביאה את זה עכשיו לגבי לימוד תורה, שמי ש... בעצם משתדל להגות בתורה, אז עליו נאמר כי מוצאי מצא חיים. כן, רב נחמן בר יצחק אמר, לעת מצו זו מיתה לא עלינו, שנאמר למוות תוצאות. הגמרא כאן דורשת את המילה תוצאות מלשון מוצאות, כאילו שהיה כתוב מוצאות. אז תוצאות ומוצאות זה אותו ביטוי, ככה הגמרא דורשת. אז לכן כשכתוב לעת מצו, הכוונה היא שהאדם יתפלל לפני המיטה, שהמיטה שלו תהיה מיטה טובה. כמו שהגמרא מסבירה בהמשך, תכף נראה, שמה התפילה? התפילה היא שהאדם יתפלל שהמיטה שלו לא תהיה השם ישמור מיטה רעה, אלא שתהיה מיטה קלה. תניא נמי אחי, כך גם שנינו שיש באמת הרבה סוגי מיטות, 903 מיני מיטה נבראו בעולם, שנאמר למוות תוצאות. תוצאות, בגימטריה אחי אהבו. תוצאות, המילה תוצאות זה 903. כן? תף תף זה 800, תעשו את החשבון לבד. מגיעים ל-903. אז כיוון שיש כל כך הרבה סוגים, השם ישמור, וקשים מן הקשים יותר, אז האדם צריך להתפלל שאם מגיעה שעתו להסתלק מן העולם, שיסתלק לפחות במיטה קלה ולא במיטה קשה. קשה שבכולן, אסכרה. המיטה הכי קשה, מיטת האסכרה, וכמו שמפרשים פה מסבירים, רש"י מסביר בכמה מקומות, זה שהאדם לא עלינו היה נחנק, היה מין חנק כזה שהגרון מצטמק והוא נחנק, ככה רש"י מסביר. ניחא שבכולה נשיקה, מיטת נשיקה היא המיטה הכי הכי מעולה והכי קלה, מיטת נשיקה. כתוב, הגמרא בבבא בסרא אומרת ששישה מתו במיטת נשיקה. אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים. שישה מתו במיטת נשיקה. אז כנראה שזו לא המיטה שמדובר, שאנחנו מכירים לכנות, היום מכנים מיטת נשיקה, מי שמת בשינה, אז מיטת נשיקה קוראים לזה. זה גם כן סוג של מיטה קלה, אבל לכאורה זה לא נקרא.
זה נשמע מהיציאה, אתה יודע.
מיטת נשיקה, הרעיון של זה, השם ישמור, בדרך כלל שהגיע שעתו של האדם להסתלק, אז זה מסור בידיו של מלאך המוות. אבל מיתת נשיקה זה שהקדוש ברוך הוא נוטל את הנשמה, לא מלאך המוות. זה המעלה של מיתת נשיקה. זאת אומרת, מלאך המוות בכלל לא מגיע לבן אדם. וגם אין, וגם הגוף לא סובל מזה, כן? הגוף לא סובל במיטה הזאת. הנשמה יוצאת בלי סבל. אז כתוב שישה זכו למיטת נשיקה, אז כנראה שזו מיטה מאוד מיוחדת, זה לא מה שאנחנו קוראים לזה היום שאדם נפטר בשינה, כי כאלה שנפטרו בשינה בטח יש הרבה.
זה סוג של קלות הנפש.
אבל זה סוג, זה גם כן מיטה קלה, כן, כן, זה סוג של קלות הנפש, בדיוק, זה לא מיטה ש... כן, אז אומרת הגמרא מתארת למה אסקרה זה מיטה קשה, אסקרה דמיה כחיזרה בגבבה דאמרה. זה דומה כמו קוצים שמסתבכים בחבילה של צמר. כשקוצים מסתבכים בחבילה של צמר, אז מה? דלאחור אי נשרה. כשהאדם כאילו שולף אותם והוא משאיר אותם לאחור, אז לא ייתכן שהקוצים ייצאו בלי לתלוש חלק מהצמר. אז אותו דבר, השם ישמור, המפרשים מסבירים שמיטת אסקר זה מיטה כזאת שכשהנשמה יוצאת, כאילו תולשת חלק מהגוף, כאילו יוצאת בכאבים, הגוף מתייסר מהכאב הזה. אז כן, ואיקא דאמרי כפיטורי בפי ושת, שזה כמו, זה מיטה שקשה כמו השחלת חוט של ספנים, פיטורי זה חוט עבה של ספינה, בפי ושת, בנקבים שהם כגודל, שהם כעובי החוט, ככה רש"י מסביר פה. שהיו משחילים, רש"י מסביר, יש כאן סיפור שלם רש"י מספר, רש"י אומר שהיו, יש מקומות
מגנט.
בלב ים שיש ברזלים באדמה, זאת אומרת יש מגנט שמושך את האוניות ומטביע אותם. יש על זה כתבות גם משולש ברמודה אומרים, נכון?
של
הרב וגד, כן, נכון, רואים את זה שם. אז רש"י אומר, רש"י כאן אומר, תסתכלו רש"י, כפיטורי בפי ושת, אומר רש"י, זה באמצע העמוד. ימו קיאנוס יש בו מקומות שאינו מקבל ברזל. זאת אומרת, הברזל שם, ספינה מברזל היא לא עוברת, היא שוקעת. אז מה עושים? אז באותו מקום, מי שעובר שם, אז הוא לא עובר עם ספינה שעשויה מברזל, הוא עובר עם ספינה שעשויה מעץ. אז איך היו מחברים את לוחות העץ? אז אומר רש"י, מחברים לוחי הספינה על ידי חבלים ועקלים, שתוחבים בנקביו, ותוקעים אותו בדוחק, לפי שהם גסים כמידת הנקב. כאילו, איך היו מחברים? היו עושים כאלה חורים בתוך הלוחות של העץ, והיו משחילים חוט שיחבר בין כל הלוחות ביחד, והחוט, האופי של החוט היה בדיוק כאובי, היו עושים את החור בדיוק כאובי החוט. אז ככה שכשהיו באים להשחיל את החוט, היה מאוד קשה להשחיל את זה. כי זה היה בדיוק באותו אובי, אז היה צריך לדחוק את זה. אז כאילו הגמרא מביאה את התיאור של ההשחלה של החוט הזה כאילו כמו כמשל למיטה של אסקרה לא עלינו. שההשחלה של זה, שהמיטת אסקרה קשה כמו ההשחלה של ה... לא, לא, זה חוט חבל.
מה היה הפתרון לברזל?
עץ. הספינה הייתה ספינה מעץ. היו מחברים את הלוחות של העץ עם החבל. במקום הסמרים, כן, כי המסמר לא יכול לקבל. אתה
שולף את המסמרים.
כן. נשיקה דמיה, אומרת הגמרא, שמיטת נשיקה דומה, כמשחל בניתא מחלבה. כמו מי שנוטל שערה מחלב, כן, למה דווקא מחלב, מה העניין של מחלב? ממים, כנראה חלב הוא לבן והשערה היא שחורה, אז יותר גם קל למצוא אותה וגם קל ליטול אותה. אז זה כאילו זה נקרא המיטה הכי חלקה, הדבר הכי קל. טוב, אז זאתי דעה, עד עכשיו הבאנו שלוש דעות, מה זה נקרא לעת מצוא, או שזה אישה, או שזה תורה, או שזה מיטה השם ישמור, שאדם צריך להתפלל גם שיהיה לו מיטה קלה. רבי יוחנן אמר, זה דעה רביעית, רבי יוחנן אמר, לעת מצוא זו קבורה. זאת אומרת שהאדם צריך להתפלל גם על הקבורה שלו, שהיא תהיה קבורה קלה. אמר, זאת אומרת, לא כולם זוכים לקבורה, יש השם ישמור, מאנשים שמתו ולא זכו לקבורה. אמר רב חנינא, מה יקרא? מאיזה מקרא לומדים את זה? השמחים אלי גיל יסיסו כי ימצאו קבר. זאת אומרת, למצוא, אדם שהוא נפטר, אבל למצוא קבר זה גם כן נקרא גיל ושמחה.
היום קשה למצוא
גברים. היום קשה למצוא. היום בפרט צריך להתפלל על זה שלא תהיה קבורה בקומות.
זה לא עניין של להתפלל, זה עניין של לקנות לפני.
זה עניין של לקנות לפני, לעשות אותו, אומרים שסגולה כזאת, מי שרוצה. טוב, אמר רבא ברב שילה, היינו דאמרי אינשי, זהו שאומרים האנשים, ליבאי איניש רחמי אפילו הזיבולה בתראיתא שלמה, שהאדם צריך להתפלל עד המעדר הארון שמניחים על הקבר, שגם זה יעבור בשלום. טוב, מר זוטרא אמר, זאת הדעה החמישית והאחרונה, מר זוטרא אמר, לעת מצוא, זה בית הכיסא. זאת אומרת שהאדם צריך להתפלל, ככה רש"י מסביר פה, שהבית שלו יהיה סמוך לבית הכיסא. כן, פעם לא היה לנו, לא היה להם... היה בחוץ, היה צריך לצאת, ובכלל לא תמיד, לא היה בכל המקומות. לפעמים היה צריך ללכת קילומטר. אז היה צריך לתכנן מראש, אני לא יודע איך החיים היו נראים אז, אבל זה באמת קשה לתאר את זה. אמרי במערבה, הדה מר זוטרא עדיף מכולו. מה שמר זוטרא אמר זה הפירוש הכי טוב. זאת אומרת, זה באמת הכי עדיף, זה הדבר הכי טוב, יותר מכל הדברים שהזכרנו, אפילו מיטה והכל, השם ישמור. הפירוש הכי נכון זה הפירוש של מר זוטרא. אז המפרשים כאן מסבירים, זה כל כך חשוב שיהיה לבן אדם בית הכיסא סמוך. כי דבר ראשון, כי זה מוציא הרבה מחלות מהגוף, ככה המפרשים מסבירים. וגם אדם שאין לו בית הכיסא סמוך, אז הוא לא יכול להתפלל, הוא לא יכול ללמוד, החיים שלו לא חיים. אז כאילו, אז זה הפירוש הכי טוב, כי הרבה דברים תלויים בזה. ככה המפרשים מסבירים.
אתה יודע מה התשובה, מה היו עושים בחוץ לארץ, אתה לא יודע?
נו.
מה היו שמים מתחת למיטה?
טוב, אחר כך אתה תגיד לנו את זה. הלאה.
אני לא ראיתי את זה באופן אישי, שמעתי.
אמר לי רבה, אמר לרבה, לרפרם בר פפא. כן, רבה מבקש מרפרם בר פפא, לימה לן מר, הנה מילה מעל יתה, תספר לנו, שיספר לנו, אדוני, כאילו, תספר לנו, מהנה מילה מעל יתה, דאמרת משמי דרב חיסדה, במילה דבקנישתה. תספר לנו את הדברים האלה ששמעת מרב חיסדה על חשיבות בית הכנסת, על ה... כנראה שהוא שמע מרב חיסדה כל מיני דינים או כל מיני מאמרים בנוגע לבית הכנסת, אז הוא ביקש ממנו שיספר על החשיבות של בית הכנסת. אמר לי, אחי אמר רב חיסדה, כך אמר רב חיסדה, מהי דכתיב, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. אז הוא מסביר ככה, אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות. הקדוש ברוך הוא כאילו אוהב יותר מקומות, שערים, שערים זה מקומות שמתאספים שמה כדי לעסוק בליבון הלכה למעשה, שמשם יוצאת הלכה למעשה, משם יוצאת הוראה לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב את המקום הזה שלומדים שם תורה כדי לעסוק אשמת את העלי בדלכתה, יותר מבתי כניסות ובתי מדרשות שאומנם לומדים בהם תורה ואפילו מתפללים, אבל לא מתעסקים שמה בלימוד של הגמרא או של ההלכה כדי להוציא הוראה למעשה. והיינו דאם רב חייא בר עמי משמי דאולה, מיום שחרב את המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. כן, מה הכוונה שמיום שחרב את המקדש? זאת אומרת, הרי כשבית המקדש היה קיים, אז היה סנהדרין. כן, סנהדרין היו יושבים בלשכת הגזית, והראשם בוודאי שהשכינה הייתה שורה, כתוב שהשכינה הייתה... סנהדרין, כל דבריהם היו על פי שכינה. אז נחרב את המקדש, אז כבר אין סנהדרין. אז השכינה לא שורה בלשכת הגזית. אז איפה היא שורה? היא שורה באותם המקומות שהחכמים לומדים הלכה. זאת אומרת, הסנהדרין גלתה. כאילו, הסנהדרין לא נמצאת בלשכת הגזית, אז איפה היא נמצאת? היא נמצאת אצל כל אחד, או כל בית מדרש שמתעסקים בהוראת ההלכה. כמו שהסנהדרין התעסקו בהוראת ההלכה. הסנהדרין גלתה והיא נמצאת עכשיו בכל מקום שמתעסקים בזה, אבל דווקא בהוראת ההלכה. כן, של האדם, אם זה אדם פרטי או של בית המדרש, כן. כל בית המדרש זה גם כן נקרא. כן, כל אדם שמתעסק בלימוד תורה כדי להוציא ממנה הלכה. כן. ואמר אביי, הגמרא ממשיכה לספר במעלה של התפילה במקום כזה באמת. אמר אביי, מרשע וגריסנה בגוביתה, הייתי מתפלל בתוך ביתי, בבית, ומצלינה בבית כנישתה, ומתפלל, סליחה, הייתי לומד בבית, כן, ומתפלל בבית הכנסת. כיוון דשמנה, ליד אמר רבי חייא בר עמי משמי דאולה, כיוון ששמעתי את המימרה הזאתי, מיום שחרב את המקדש, אין לו כשבוך בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד, לא אבי מצלינה, לא הייתי מתפלל, אלא איך הדגריסנה. אז הייתי מתפלל, הייתי מכוון את התפילה, הייתי מתפלל בבית, זה המשמעות של זה בעצם, כן? הוא היה מתפלל בבית, איפה שהיה לומד. רבי עמי ורבי אסי, אף על גב דאבו להוטלייסר בתי כנישתה בטבריה, לא מצלו, הם לא היו מתפללים, אלא בין העמודי אבו גרסי. שוב, הגמרא מביאה עוד מייסר רב, שיש מעלה להתפלל באותו מקום שאתה לומד. תלמידי חכמים, כמו שרב עמי ורב אסי, היו מתפללים באותו מקום שהם לומדים. יש כאן בראשונים, יש כאן מחלוקת, מה זאת אומרת שהם היו מתפללים איפה שהם לומדים? מה, הם היו באמת עוזבים תפילה במניין בשביל להתפלל איפה שהם למדו? זאת אומרת, איפה שהם למדו, אז מה, שמה לא היה מניין? או שהכוונה היא שהתפללו איפה שהם למדו, אבל במניין. מה הכוונה? זאת אומרת, האם העדיפו את מקום הלימוד להתפלל שם אפילו בלי מניין, או שהכוונה שהתפללו שם, אבל מניין אומנם? הרמב"ם כותב שזה עם מניין. שבלי מניין אין עדיפות במקום הלימוד להתפלל שם. אבל רבן יוינה, יש כאן ראשונים שאומרים שלא, הראש כאן מביא דעה כזאת גם כן.
זה מביא אנשים בבית שלו, כלומר משהו בבית שלו?
שמה?
הוא מביא אנשים בבית שלו כזה?
לפי אלה שאומרים שצריך מניין.
הוא משהו בבית.
נכון, הרי הוא משהו יתפלל בבית. לכאורה לפי זה כך צריך להסביר או שלא. או שהוא היה מתפלל בבית אפילו ביחיד.
יכל לחבר.
אז
איך
הם
הסבירו?
זה יותר
משהו
שזה לא
מגיע. איך
הרחיסטי
עושה את זה?
יכל
לחבר את כל הבית.
לא.
הבית. 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 בכלל, באביי, יש כאן, יש גמרא, בנוגע לשאלה שלך, יש גמרא שמספרת על הבית בדיוק הפוך. יש גמרא שמספרת שמרישה, ממש הפוך, מרישה אבגריסנה בגובייטה, ומצלינה בבקנישתה, וכששמעתי ש... אז אבגריסנה בבקנישתה, כך כתוב, גמרא אומרת בדיוק הפוך, שהוא היה גם לומד בבית הכנסת, זאת אומרת אולי היה זונח את התפילה בציבור, וכדי להרוויח את התפילה במקום הלימוד, אז הוא היה פשוט לומד בבית הכנסת, ואז הוא היה מתפלל שם בציבור. אז, ויש כאלה שפוסקים ככה להלכה באמת, וכך נפסק להלכה, ככה הראש פוסק באמת. אז יש שני גרסאות באביי, לפי הגרסה הזאת באמת, זה לא יודע, צריך... יש סתירה בין הגרסאות, אז צריך בכלל לדעת איך ליישב אותם. יש כאן בראשונים כמה יישובים לסתירה הזאת. אז על כל פנים, להלכה באמת... על כל פנים, להלכה באמת, כמו שאתה אומר, אז לא, אנחנו לא פוסקים שעדיף להרוויח מקום תפילה ולימוד, אפילו על חשבון מניין. לא. מניין, וכתוב שאפילו תלמידי חכמים, יש להם... להראות דוגמה שלא, למרות שיש מעלה של תפילה במקום הלימוד, אבל הם צריכים להראות דוגמה שלא ילמדו מהם שאין עניין ללכת לבית הכנסת, אז הם צריכים להגיע ולהתפלל עם הציבור כדי שילמדו מהם, אדרבה, שלבוא לבית הכנסת. כתוב שהוא מתפלל בבית, שהוא העביר את התפילה למקום הלימוד, לבית שלו. אז השאלה אם זה עניין או בלי מניין, לא יודע. באמת לא כתוב כאן אם זה עניין או לא.
אם הוא עוסק בתורה, אז הוא לא
צריך להתפלל בכלל. יש דין שאם אחד הוא מתפלל יותר משוב הדת ביחיד, אז אתה לא כן יכול ביחיד. או שאנחנו רוצים הרבה גדולים שתפלו ביחיד, איפה?
למה? כי הם מכוונים יותר.
כן, אני אגיד לו שתפלל ביחיד. עד
תפלו.
בסדר. גם אני
לא
עוסקים
בתורה,
אני יכול להתפילה,
לא
יכול להתפילה. יש הדברים שהם גם מתפללים
שחרית
בלילה, בסדר. כן, אני אומר, בסדר, יש דברים שאתה יכול ללמוד, יש דברים שאתה לא תמיד יכול ללמוד מה נענה, זה לא חכמה, אבל... כן, זה כתוב, זה נכון. אם דעתו מיושבת יותר, בתפילה...
מכוון יותר,
אז בוודאי, נכון, נכון, נכון. כתוב שצריך לבוא לבית הכנסת, אבל צריך להתפלל בבית הכנסת. יש מעלה להתפלל בבית הכנסת, גם אז. טוב. ואמר רב חייא בר עמי משמי דאולה, גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. זאת אומרת, האדם שנהנה מיגיע כפיו הוא גדול יותר מאדם שהוא ירא שמיים. רגע, נו, אז מה אם, רגע, אז מה אם השני ירא שמיים? אז מה, אז הוא לא נהנה מיגיעו? יכול להיות ירא שמיים שגם כן נהנה מיגיעו. הפירוש הוא ש... ואגב, גם מי שנהנה מיגיעו גם כן יכול להיות ירא שמיים. הפירוש הוא יש מי שירא שמיים ונהנה מיגיעו, ויש מי שיש לו רק את המעלה של ירא שמיים, אבל הוא נהנה מאחרים. זה הכוונה של הגמרא כאן. זאת אומרת, יכול להיות שגם מי שנהנה מיגיעו, אז גם הוא ירא שמיים. רק הוא יש לו את שני המעלות, הוא גם ירא שמיים וגם נהנה מיגיעו. הוא רק ירא שמיים, אבל הוא נהנה מיגיעו אחרים, הוא חי על חשבון אחרים. עכשיו, למה הוא יותר גדול, זאת אומרת, למה יותר גדול למרות שהיראת שמיים של הראשון היא פחותה. זאת אומרת, הראשון לא מצטיין ביראת שמיים שלו. השני הוא ירא שמיים גדול. ביראת שמיים הוא עוקף אותו. אבל הוא נהנה מיגיע אחרים. אז מי יותר גדול? לכאורה, אתה יכול, כן, אפשר לדון בזה, אפשר להגיד אולי מי שירא שמיים יותר, אז הוא בכל אופן יותר גדול, כי סוף סוף הוא יותר ירא שמיים, אז מה זה משנה ממי הוא נהנה? אומרת הגמרא, לא, גדול הנהנה מיגיעו, אפילו שהוא לא מצטיין כל כך ביראת שמיים, יותר מירא שמיים שנהנה מיגיע אחרים. למה? דילו גבי ירא שמיים כתיב, אשרי איש ירא את השם. כן, כתוב אשרי. ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. כן, כתוב גם אשריך וגם כתוב טוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. ולגבי ירא שמיים, וטוב לך לא כתיב בי. אז זאת אומרת, רואים שיש מעלה מאוד גדולה שאדם נהנה מיגיע כפיו ולא להיות סומך על שולחן אחרים, ועד כדי כך שזה טוב לו בעולם הזה, טוב לו לעולם הבא.
נותן פה מילה, בגמרא, יגיע כפו, לא טבח מגיע. אבל כמו שהרבי אומר, שלא עם הראש, אלא עם הידיים.
שהכפיים יתייגעו במלאכה ולא הראש, שהראש יהיה מונח
בדברים... אחד באמת שהוא כל הזמן עובד, זה יותר טוב מאחד שהוא יורד לשמיים, לא בטוח, לכאורה.
מעניין, טוב. אני לא יודע אם הגמרא כאן מתכוונת לעבור את הזה, אבל בסדר, לא, אבל בפשוט הכוונה היא שאפילו שהראש שלו גם כן שקוע, בגלל שהוא נהנה מגיע כפיו, הוא לא סמוך על אחרים, אז הוא יותר גדול אפילו מירי שמיים. זה הפשט הפשוט בגמרא, אבל זה, כן, זה יפה אבל מה שאתה אומר, שרק את הכפיים הוא משקיע בעבודה, ולא את הראש שלו, את הראש הוא משאיר פנוי לדברים טובים. ואמר רב חייא בר עמי משמי דאולה, לעולם ידור אדם במקום רבו. כשיגור ליד הרב שלו, למה שכל זמן ששמעי בן גרה קיים, היה קיים הכוונה, לא נשא שלמה את בת פרעה. כן, כשמיד, רש"י מסביר שמיד אחרי המיטה של שמעי בן גרה, אז מיד כתוב ששלמה נשא את בת פרעה. זאת אומרת, כל עוד ששמעי היה קיים, אז כנראה שהוא נמנע מלהתחתן איתה, עדיין האימה של רבו הייתה עליו. נו, והתניא הראשונינו, אל ידור, כתוב שאל ידור אדם במקום רבו. נו, כתוב שכן ידור, כתוב שכתוב אל ידור, אז מה? לא קשיא, עדה כיף לי, עדה לא כיף לי. זה שכיף לו וזה שלא כיף לו. לא, סתם, זה לא הכוונה. הכוונה היא שזה, כשהוא בעצם כפוף לרבו, ופה שהוא לא כפוף לרבו. אם הוא כפוף לרבו, אז הוא יכול לגור במקום רבו. אבל אם הוא לא כפוף לרבו, אז זה לא טוב שהוא גר ליד רבו, כן? הוא לא כפוף, הוא בעצם נקרא... אם הוא לא כפוף, עדיף שיתרחק מרבו, שלא יהיה מזיד. שיעבור על אדם שעושה את זה ליד רבו, ליד הרב, ליד הבית, ליד הקדוש ברוך הוא, ליד בית המקדש, זה יותר חמור לחתור. בפלטרין של מלך זה יותר חמור מאשר שאתה עושה את זה במקום אחר.
בשביל להיות רבו גם אחרי כאילו
הסיפור? אה? בשביל
להיות רבו גם אחרי הסיפור דוד המלך,
כמו שהוא רבו. כן. הוא עוד
פעם, הוא עדיין קיבל ממנו?
כן, הוא למד ממנו הלכה.
כל מה ששמי בנגרה קיים, איך קרה
ששמעון
בן גרא לא קיים, נפטר?
נפטר.
מי גרם לו לזה? שלמה המלך.
אוקיי, אז מה?
דוד המלך, הוא קילל את דוד.
כן.
דוד אמר לו, תדאג לטפל בזה אתה.
אוקיי.
ואז אם אתה לא יוצא מירושלים, משהו כזה, והוא הלך להתחפש, ויצאת והרג אותו, בצורה של מלך.
כן. עכשיו זה לא משנה.
הרג אותו, הרג אותו, יצא
גם פעם. אתה אומר, זה הכל היה קונספירציה. יכול להיות, אבל... כאן זה לא משנה מה הנסיבות של המיטה, אלא יותר עצם זה שברגע שהוא נפטר, אז רואים שכבר שלמה מלך הרשה לעצמו לעשות דברים שהוא לא הרשה לעצמו לעשות מתי שהוא היה קיים. טוב. אמר רב הונא בר יהודה, אמר רבי מנחם, אמר רבי עמי, מה ידכתי ועוזבי השם יקלו? יכלו. מה זה ועוזבי השם יכלו? מה זה נקרא לעזוב את השם? זה המניח ספר תורה ויוצא. ספר תורה פתוח, נדמה לי שיש כאן, כן, ככה הבך, שהוא פתוח ויוצא, כן, ככה הבך מוסיף פה, מתקן את הגרסה, זה המניח ספר תורה כשהוא פתוח ויוצא. זאת אומרת, אדם שכשפתוח ספר תורה על הבימה, ואתה יוצא מבית הכנסת, זה השם ישמור, זה דבר גרוע, ביותר.
למה יוצא? יוצא בכלל?
יוצא מבית הכנסת, לא משנה, לכאורה לא משנה, הגמרא כאן לא מחלקת למה, לא ראיתי.
יוצא שנייה לקרוא למישהו, לבימה, שהוא...
גם מי שקורא, אז הוא צריך, הוא לא צריך לצאת, הוא צריך לעמוד כאילו ב... לא לצאת מבית הכנסת, הוא צריך לעמוד ולקרוא ככה.
ואם אני
שם את המניין שלי, ויש בזה הגבלות, למשל, הנה, הגבלה אחת הגמרא מביאה עכשיו, רבי אבאו נפיק בין גברא לגברא. כשהיו מסיימים עלייה, כן, ראשון ושני, אז הוא היה יוצא בין לבין, עד שהם מתחילים את העלייה הבאה, למה? כי אז הספר תורה סגור, הוא לא פתוח, כתוב כל היוצא בפני ספר תורה פתוח, אבל אז הוא סגור, אז לכן אפשר לצאת. באי רב פאפה, אז רב פאפה שואל, בין פסוקה לפסוקה מהו? האם מותר לצאת בין פסוק לפסוק? כן, אבל השאלה, זה שהספר תורה פתוח, זה עדיין לא סיבה, כאילו הוא הבין שהסיבה שאסור, כי קוראים בתורה. זאת אומרת, אם לא קוראים בתורה, אז זה כמו שספר תורה סגור. המעלה של ספר תורה פתוח, כאילו שקוראים בו, אבל אם לא קוראים בו, עכשיו פעם, היום, היום פסוקים הם עוקבים, מה זאת אומרת? הם מסיימים פסוק, מיד מתחילים את הבא, מה זה בין פסוק לפסוק?
אז הגבה יוצאת.
או מתי שהוא עוצר, או פעם, היו עוצרים באמת, בין פסוק לפסוק, הייתה עצירה. בין כל פסוק הייתה עצירה. היו עוצרים, היה מתרגם. היה מתרגם, היה שם אחד שעומד ומתרגם בארמית. התימנים, עד היום קוראים ככה.
גם המשיטה.
אה?
יש לתתימנים גם היום.
נכון. אז בין פסוק לפסוק שהיו עוצרים, ובינתיים המתרגם, מתרגם את הפסוק הקודם, אז האם כששומעים את התרגום, לא שמקרא את התורה, האם באותו הזמן מותר לצאת? זה מה שהוא שאל. אז אומרת, מה תיקו? הגברה לא פשטה את הספק הזה. תיקו, תשבי את ארץ קושיות ובעיות. רב ששת, אומרת הגמרא, רב ששת מעד דרפי וגריס. רב ששת היה באמצע קריאת התורה, היה מחזיר את פניו והיה לומד. אמר, הוא היה אומר, ענן בדידן ואינו בדידו. כאילו, אני בשלי, אני בלימוד התורה שלי, והם בקריאת התורה שלהם. זאת אומרת, הוא סבר שזה לא סותר, אני יכול ללמוד תורה ושהם יקראו. אה?
באמצע?
באמצע קריאת התורה. אז
להלכה
זה אסור, לא? אז יש כאן תויס וסכם בתחילת העמוד, רב ששת מיד הרפאי, אומר התוספות, ואם תאמר, ואמרינן בסוטה, מה ידכתיב, וכפתחו עמדו כל העם, אז אומרת הגמרא, כיוון שנפתח ספר תורה, אסור לספר אפילו בדבר הלכה. כך כתוב שם, שאסור לספר, אז איך הוא למד תורה, כתוב שאפילו בדבר הלכה אסור ללמוד. אז אומר התוספות, ויש לומר, הטעם אירי בכל רם, כדי שלא יבטלו כל קריאת התורה, כדי שלא יבטלו כל קריאת התורה. ואחר העירי בנחת. זה תירוץ אחד, כי התוספות אומר שכל מה שהגמרא שם אומרת שאסור להתעסק בדבר הלכה, זה דן רק בכל. אבל אם אתה עושה את זה בנחת ואתה לא מפריע לאחרים, אין שום בעיה. והעיד כמיד הרפי, למה הוא יחזיר את פניו? מה הכוונה שהוא יחזיר את פניו? רבותא משמע, אף על גב דמיד הרפי שנראה כמניח ספר תורה, שפיר דמי. זאת אומרת, מותר אפילו להחזיר את פניו, ואין בזה כאילו, זה לא נראה שהוא מניח כאילו את ספר התורה. והעיד דעד הרפי, עכשיו, למה באמת הוא יחזיר את פניו? וואי, הוא היה מוכרח. והעיד דעד הרפי כדי שיכוון גרסתו. זאת אומרת, אם אתה עושה את זה כדי לכוון גרסתך, כדי ללמוד יותר טוב, אז אתה יכול להחזיר את פניך ולא לשמוע את קריאת התורה. טוב, תכף נראה, זה לא להלכה, אבל זה תירוץ אחד בתוספות. יש כאן עוד כמה תירוצים, תראו. ורב אלפס כתב, דהלכות גדולות מפרשי, דווקא שיש שם עשרה אחריני, אז יכול ללמוד. כן, זה הגבלה בזה, זאת אומרת, רק אם יש עשרה ששומעים, אז אתה יכול להתעסק בשלך. וזה מה שאמר רב ששת, אני בשלי ואין בשלהם. זאת אומרת, הם, יש להם את המניין, אז אני יכול כאילו... אבל מתי שאין עשרה, והוא חלק מהעשרה, אז הוא לא יכול לעזור. כן, אבל אין שם עשרה, כי אם אימו, לא. והחמיירי שהיו שם עשרה, בלא הוא. ועוד תירץ אלפסי, כן, תירוץ נוסף של הריף, שאני רב ששת, שתורתו אמונותו. וענן מסתבר לן כי הייתה רוצה, כאילו זה רק מי שתורתו אמונותו יכול לעשות דבר כזה. מי שאין תורתו אמונותו, אז הוא לא פטור לשמוע את קריאת התורה. ובאמת כך נפסק להלכה, כמו התירוץ האחרון, שאנחנו קוראים, זה רק מי שתורתו, מי שבמדרגת רב ששת, שתורתו אמונותו, שהוא באמת היה פטור מלשמוע את קריאת התורה, וגם זה רק אם יש עשרה. רק כשיש עשרה שקוראים בתורה בבית כנסת. נו.
אתה צריך להפסיק?
לא, באמצע 18 בטח שאתה לא צריך להפסיק.
לא, אמרתי להפסיק ולשמוע.
לא. אתה לא יכול לשמוע. אתה לא יכול לשמוע. אתה צריך להתפלל ואחרי זה ולסיים, ורק אחר כך לשמוע לפחות 10 פסוקים. הרי מי שיוצא ידי חובה זה מי ששמע 10 פסוקים, כן? אם שמעת 10 פסוקים, יצאת ידי חובה. זה המינימום של קריאת התורה, שנקרא שקראת, ששמעת קריאת התורה בשבת. אבל מי שלא שמע אפילו 10 פסוקים, אז הוא לא יצא לחובה. כן, לא משנה, 10 פסוקים. תמיד יש... תמיד יש 10 פסוקים, כן. לא, 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 בכל הקריאות. כן. הלאה, אומרת הגמרא, אמר רבונה בר יהודה, אמר רבי עמי. לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, זאת אומרת שהוא ישלים את הפרשה עוד לפני שהציבור קוראים אותה בשבת, זה הכוונה, כן? שלפני שהציבור קוראים אותה בשבת, שהוא ישלים את הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. ואפילו אתרות ודיבון. זאת אומרת, אפילו הפסוק אתרות ודיבון, שהם שמות מקומות, והתרגום הרי הוא לא מתרגם שם שום דבר, הוא פשוט התרגום חוזר על אותם מילים, אתרות ודיבון. אז הוא צריך להגיד שלוש פעמים אתרות ודיבון. למרות שאין איזה שום תרגום, גם כן צריך להגיד. שכל האנשים פרשיות עם הציבור, מעריכים לו ימיו ושנותיו, סגולה לרבות ימים. רב בבא בר אביי סבר, הוא חשב, להשלומין הוא לפרשייתא דכולה שתא, להשלים את כל הפרשיות של כל השנה, במאה ליומא דכיפורא, ערב יום הכיפורים. זאת אומרת, הוא היה דוחה, הוא היה קורא ערב יום הכיפורים, הוא חשב לקרוא את כל הפרשיות בבת אחת, כן, עד ש... לא כל פרשה בשבוע שלה, אלא הוא היה דוחף את הכל לאיזשהו יום אחד שהוא היה מרכז את כל הקריאה, והיה משלים את הכל. טוב, תנא לי חיה בר אבי דיפתי, אמר לו חיה בר אבי דיפתי את הברייסה שאומרת, כתיב, הרי פסוק אחד אומר, לגבי הצום של יום הכיפורים כתוב, והניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. טוב, מה זה בתשעה לחודש בערב? מה זה הביטוי הזה? הגמרא הייתה צריכה להגיד בעשירי. מה זה בתשעה בערב? הרי בוודאי שהתורה... הרי אם אתה נצמד למילים, אתה יכול גם להבין שזה במוצאי שמיני כניסה תשיעי. אם אתה נצמד למילים של התורה, כתוב בתשעה בערב, זאת אומרת, מתי מתחיל התשיעי? בערב של השמיני. אז למה התורה כתבה בלשון כזאת שנותנת נתונה לכמה משמעויות, שאתה יכול ל... וכי בתשעה מתענין, ולא בעשרה מתענין, אז שיהיה כתוב בעשירי. והרי אנחנו יודעים שהיום, היום היהודי מתחיל מהלילה, זה ידוע בכל מקום. ובכל מקום התורה אומרת תתבר, התורה אומרת את היום עצמו, היא לא אומרת את הערב שלו, של היום הקודם. ולא בעשרה מתענין, אלא לומר לך, כל האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי. זאת אומרת, באמת זה מימרה ידועה, שמי שאוכל בערב או יום כיפור, זה כמו, זה גם כן, זה כמו התענית של יום כיפור עצמו, האכילה היא ממש כמו התענית. טוב, אז מה הוא בא להגיד לו בזה? אתה דוחף את כל הפרשיות שלך לערב יום הכיפורים, בזמן שיש מצוות עשה לאכול באותו יום. אתה צריך להתעסק באכילה ולא ללמוד עכשיו. ולא לקרוא את התורה, וזה כמה שעות, זה לוקח הרבה זמן. אז זה מטריד אותך מהמצווה של האכילה בתשיעי. נו, אז מה הוא אמר? אז הוא קיבל את זה. סבר להקדומינו. טוב, אז הוא חשב לקבוע מועד אחר, שהוא לא ידחה את זה עד סוף השנה ליום כיפור, אלא הוא יקרא את זה, את כל הפרשיות בתחילת השנה אבל. זאת אומרת, לפני שהציבור בכלל קרא אותם. עכשיו מסבר אישיס, הוא יקרא את הכל. סבר להקדומינו. אמר לה, הוא סבא, אז אמר לו, אותו זקן תנינה, הראשנינו, הוא בלבד שלא יקדים ושלא יאחר. זאת אומרת, לא רק שלא לאחר, כמו שרצית לעשות מקודם, גם לא להקדים, אתה גם לא יכול להקדים, כמו שאתה רוצה לעשות עכשיו. אתה גם לא יכול להקדים. אתה צריך לסדר את הפרשיות עם הציבור. כל שבוע לקרא את אותו שבוע. כדי אמר לו, שמלוי לבני, אמר לבניו, מה הוא אמר להם? השלימו, פרשתיכו, פרשיותיכו, עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. דווקא עם הציבור. כן, באותו שבוע, להשלים את הפרשה של אותו השבוע, לפני שהציבור קוראים אותו בשבת. טוב, אז הגמרא כאן ממשיכה לספר עוד כמה אזהרות שהוא הזהיר את בניו לפני הפטירה, כן? ויזהרו בברידים כרב יהודה. דתנן, רב יהודה אומר, עד שישחוט את הברידים. כן? כששוחטים את העוף, אז מה שמעכב בשחיטה זה שני הסימנים שצריך לשחוט. שני הסימנים, כן? אבל הברידים שבצוואר, ששם עובר אדם, אותם לא צריכים לשחוט, כן? לא צריך, זה לא, מדיני שחיטה זה לא מעכב. אבל רב יהודה, זה דעת רב יהודה בחולין, רבי יהודה סובר שבלי קשר לדיני שחיטה, בלי קשר לזה, צריכים גם לחתוך את הורידים של העוף כדי שהאדם יצא מהר. כשאדם חם, אז הוא יוצא מהר. מה שאין כן, אם השוחט לא יחתוך את הורידים, אז האדם כך יהיה, שהוא יירגע והוא יהיה קר יותר, אז הוא נהיה יותר סמיך, ואז יותר קשה להוציא אותו במליחה, חלק מן אפילו לא יוצא. כן, הגמרא שאומרת באמת, זה דווקא מתי שהאדם צולה את העוף ככה בשלימות, אז צריך להקפיד לחתוך את הורידים שבצוואר. אבל אם הוא חותך את העוף לחלקים, אז לא צריכים להקפיד על החיתוך של הורידים. כי כשחותכים לחלקים, אז כבר המליחה מוציאה את הדם גם מכל המקומות. אבל עוף שצולים אותו בשלימות, צריכים להקפיד לחתוך את הורידים, כי האש לא שואבת את הדם שבתוך הורידים. רק את הדם שבבשר, אבל לא בתוך הורידים האלה שסגורים. אז הוא הזהיר אותם שיחתכו את הורידים לפני הצליעה של העוף, אחרי השחיטה. ויזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אומסו. כן, יהודי תלמיד חכם שהוא נהיה זקן עכשיו, והוא לא זוכר, הוא לא בדיוק זוכר את כל מה שהוא למד. בכל אופן, אתם צריכים לכבד אותו כמו יהודי תלמיד חכם שזוכר את תלמודו. דאמרינן, מאיפה הוא לומד את זה? כי הרי אנחנו אומרים, הרי ידוע, לוחות ושברי לוחות מונחות בארון, שגם שברי לוחות גם כן היו מונחות בארון. למה? כי פעם? כי פעם הם היו שלמות. אז אותו הדבר, הזקן הזה שלמד תורה וידע את התורה פעם, אז למרות שהיום הוא בגדר שברי לוחות, הוא כבר שבור, הוא שבר כלי, בכל זאת צריך לכבד אותו כמו הלוחות עצמם, כמו מישהו עדיין מחזיק בתורה. נכון, גם הוא, תורתו פרחה ממנו. כן, נכון. הוא רבה לבני. הגמרא ממשיכה לתאר מה שרבה ציווה לבניו. בהמשך למה שאמרנו עם רב יהודה. כשאתם חותכים בשר, אל תחתכו על גב היד. זאת אומרת, אל תעשו את זה, אל תחזיקו את הבשר ביד ותחתכו. איקא דאמרי משום סכנה, שם הם יפצעו את היד. ואיקא דאמרי משום קלקול סעודה. זאת אומרת שאם הבן אדם יפצע את עצמו ויצא לו דם, אז הדם הזה ילכלך את הבשר וזה יגעיל את הסועדים, ככה רש"י מסביר. ואל תשבו על מיטת ארמית. אל תשבו על מיטה, מיטת ארמית זה לאו דווקא ארמית אישה, אלא הכוונה גוי, אל תשבו על מיטה של גוי. ואל תעברו אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים. כן, אחורי בית הכנסת זה... איפה... הרי כשהיו נכנסים, אז החזית זה... המזרח זה המזרח. ואחורי זה איפה שיש את הדלת, כן? אז כשהציבור מתפללים ואתם עוברים, אל תעברו מאחורי בית הכנסת, מהצד ההוא, כן? לא מהצד של המזרח. אל תעברו מאחורי בית הכנסת שהציבור מתפללים. טוב, אז הגמרא תסביר עכשיו כל דבר ודבר בפני עצמו. ואל תשבו על מיטת ארמית. מה הסיבה שהוא ציווה אותם שלא לשבת על מיטת ארמית? איקא דאמרי לא תיגנו בלא קריאת שמע. יש כאלה שאומרים שהכוונה היא לא למיטת ארמית ממש, מיטה של גוי, אלא הכוונה היא שאל תשנו למיטה שלכם בלי לקרוא קריאת שמע. כאילו אל תשנו כמו גוי, זה הכוונה. כמו גוי שלא קורא קריאת שמע. הכוונה מיטת ארמית. ואיקא דאמרי דלא תינסבו גיורתא. שיש כאלה שאומרים שאל תתחתנו עם גיורת. פעם, כאילו עם אחד שהייתה פעם ארמית. זאת אומרת שהאדם צריך, יש כאלה שאומרים שהאדם צריך כאילו כן להשתדל שדווקא להתחתן עם בת ישראל כשרה ולא עם גיורת, אבל יש כאלה שאומרים שלא, שאדרבה שיש מצווה לעשות גיורת, יש מצווה לאהוב את הגר ולקבל אותו. והסיבה שרבה ציווה את זה את הילדים שלו, כי רבה היה כהן. זאת אומרת, כהן הרי אסור בגיורת, אז הוא ציווה אותם שיזהרו בזה מאוד. כן, רבה היה כהן, הוא היה מקבל מתנות כהונה, ככה רואים בחולין. בכל מיני, הוא היה מקבל מתנות כהונה, אז רואים שהוא היה כהן. ואיקא דאמרי, ארמית ממש. יש כאלה שאומרים, לא, הכוונה היא באמת שלא לשכב על מיטה של ארמית. למה לא? ומשום, מה יסיד הרב פופה? מה קרה? הרב פופה, אז לגבי ארמית, הוא היה צריך להגיע לאיזושהי אישה אחת ארמית בשביל איזשהו עסק. הוציאה לו מיטה, אמרה לו, שב. המפרשים אומרים שמדבר שם בארמית שהייתה חייבת לו כסף. הוא בא לקבל את הכסף שלו. אז היא רצתה להיפטר ממנו. שלא תצטרך להחזיר את הכסף שהיא לבדה, אז מה היא רצתה לעשות קומבינה, היא רצתה, היא הוציאה לו מיטה, היא הכניסה מתחת לסדינים, תינוק מת. אמרה לו שב, תשב על המיטה, היא רצתה להעליל עליו שהוא הרג את התינוק, ואז שיהיה בלגן ויקחו ויצסו אותו ולא תצטרך להחזיר את הכסף, זה מה שהיא רצתה. אז אמר לה, איני יושבת שתגבי את המיטה, כנראה שהוא הרגיש משהו מוזר, או שהוא לא יודע ברוך הקודש, או לא יודע בדיוק איך, אבל הוא הבין שהיא רוצה לסדר אותו. אז הגביה את המיטה ומצאו שם תינוק מת. מכאן אמרו חכמים, אסור להישב על מיטת ארמית. זאת אומרת, צריך להשתדל שלא לשבת על מיטה של גוי. למה? כי זה מסוכן שהם באים להכשיל אותך בכל מיני דברים. לא, זה לא נקרא מיטת ארמית. מיטת ארמית זה מיטה שמשתמשים בה, לא שהם בנו אותה. לא זה הכוונה שהם בנו אותה. היום הכל, היום את כל הבתים הערבים בנו. ואל תעברו אחורי בית הכיסא, סליחה, ואל תעברו אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים. מסייע עליה לרבי יהושע בן לוי, דומר רבי יהושע בן לוי, אסור לו לאדם שיעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים. למה? כי זה נראה שהוא זונח את השכינה, כן? הציבור מתפללים ואתה עובר, אתה עובר על הפתח של בית הכנסת, זה נקרא אחורי, אחורי הכוונה איפה שהפתח. אם הוא עובר שם, פה אין פתח, אז אין בעיה, אבל שם הרי יש פתח, הרי מאחורי, יש שם פתח ואתה לא נכנס, אז זה נראה שאתה זונח את השכינה. אמר רבי, ולא אמר רנה, אלא יש בזה הגבלה, הוא מגביל את הדין הזה, יש כמה הגבלות, זאת אומרת, יש מקרים שכן מותר לעבור. לא אמר, אני אלא דלי כפיתך אחרינה, כשאין פתח אחר לבית הכנסת, רק פתח אחד. אבל אי כפיתך אחרינה לייטלן בה, אם יש פתח אחר אז אין בעיה, למה? כי האנשים שרואים אותו אז יגיד בסדר, כנראה שהוא מתכוון להיכנס בפתח השני או... ולא אמר, אני אלא דלי כנישתה אחרינה, אבל אי כנישתה אחרינה לייטלן בה. הרבה בית הכנסת באותו מקום, בסדר, אז בית הכנסת לא נכנס, הוא ייכנס לשני כנראה. מדובר על אדם שיש מקום שיש שם רק בית כנסת אחד והוא לא נכנס, כן? ולא אמר, אני אלא דלי דריתונה. ולא רייט ולא מנח תפילין. מדובר באדם שהוא לא נושא מסע, דר עיתון הזה נושא מסע כבד, כן? והוא גם לא רץ, והוא גם לא מונח תפילין. אבל איק אחד מהנח לייטלן בה, אבל אם יש אחד משלושת התנאים האלה, או שהוא נושא מסע, או שהוא מניח תפילין, או שהוא רץ, אז אין בזה בעיה, למה? כי אם הוא נושא מסע, אז אנשים מבינים שהוא לא נכנס בגלל שהוא צריך להוריד את החבילה בבית. או אם הוא רץ, אז אנשים מבינים שהוא רץ לאיזשהו דבר בהול. אז לא, אז זה לא, אז מלמדים עליו זכות, שהוא לא, הוא לא זונח את השכינה, אלא הוא צריך, יש לו איזשהו... או שהוא מניח תפילין. הנחת תפילין, אז גם כן, לא יחשדו בו שהוא זונח את השכינה, כי האדרה והשכינה על ראשו, תפילין על ראשו. זה אדם ירא שמיים.
למה
לעבוד את הכנסת? פעם היו הולכים כל היום עם תפילין. היו הולכים כמעט רוב היום עם תפילין פעם, לא רק בתפילה. טוב, תניה, תכף מסיימים. תניה, אמר רבי עקיבא, בשלושה דברים אוהב אני את המדיים. כשחותכין את הבשר, אין חותכין, אלא על גבי השולחן, כן, ולא על היד. זאת אומרת, יש להם היגיינה. כן? וכשנושקין, אין נושקין, אלא על גב היד. הם לא נותנים משיקה בפנים או בשפתיים, בגלל הרוב. אז הם נושקים על היד. אז רבי עקיבא שיבח את המנהג הזה. וכשיועצין, אין יועצין, אלא בשדה. כשהם רוצים להתייעץ אחד לשני בדברים של סוד, אז יוצאים החוצה, לא ליד אנשים. למה? אוזניים לכותל. אמר עבדה ברעבה, מה יקרה? מאיפה לומדים את זה מהפסוד שצריכים להתייעץ, אז מתייעצים בחוץ ולא ליד הכותל, אוזניים לכותל. וישלח יעקב, ויקרא לרחל וללאה, שדה אל צונו. כן, כשהוא רצה כבר לברוח מבית לבן, והוא התייעץ עם... אז איפה הוא התייעץ איתם?
בשדה.
כן. תניה, אמר רבן גמליאל, בשלושה דברים אוהב אני את הפרסיים. הם צנועים באכילתן, צנועים הכוונה היא שהם לא היו רגילים לאכול בפרסיה, היו אוכלים במקום מוצנע, לא איפה שיש הרבה אנשים. וצנועים בבית הכיסא, היה להם הרבה הנהגות של צניעות בבית הכיסא. הם היו מכסים את עצמם בבגדים ושם תיאור שלם. וצנועים בדבר אחר, זאת אומרת גם בתשמיש המיטה, ככה רשמי מסביר, הם היו צנועים בזה, היו עושים את זה עם בגדים, אז ככה שהוא מאוד שיבח את האומה הזאת שהם היו צנועים בהרבה הליכות שלהם. אומרת הגמרא מצד שני הגמרא דורשת לרעה את המידות שלהם. אני כתוב בנוגע לחורבן בבל, כתוב אני ציוויתי למקודשי, כן, שכתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה את מה זה מקודשי? מקודשי זה הפרסים, פרסים החריבו הרי את בבל. אז הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא זה ששלח אותם, הם היו שליחים של הקדוש ברוך הוא להחריב את בבל. אז מה זה מקודשי? תניא רבי יוסף, אלו הפרסים המקודשים ומוזמנים לגיהנם. זאת אומרת, הם מקודשים ומזומנים, בגלל מעשיהם הרעים, אז הם מזומנים לגיהנום. אז אתם אל תחשוב שהם, למרות שיש בהם דברים טובים, אבל הם בעצם עדיין מזומנים לגיהנום. רבן גמליאל אומר, טוב, אנחנו כאן מתחילים, הגמרא כאן מתחילה את הסוגיה של סוף זמן קריאת שמע, אנחנו כנראה נתחיל את זה רק שבוע הבא, כי זו סוגיה באמת בפני עצמה, וזו סוגיה חשובה, וזה ממש הלכה למעשה, אז לא נספיק בה ככה בדקה שתיים, כדאי להשאיר את זה לשבוע הבא. זהו, אפשר לומר שסיימנו את הגמרא.
כן, אבל נשמור את זה לזה. מה זה לא נראה? מחר, אחרונה ולפלח.